לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
שלום, בוקר טוב.
בהחלט.
שלומך, בסדר?
ברוך השם.
טוב, כמובן הבוקר בהרחבה, כל הפרטים על הפצצה הפוליטית של גינו סער, על הדרמה, ההכרזה שלו על פרישה מהממשלה.
פצצה זה קטן מדי.
כל הניתוחים והפרשנויות, ושאלה לאן זה הולך ולאן זה ילך, ואיך זה ישפיע על החיים שלנו פה.
לאן אנחנו הולכים? לאן,
כן, כן.
הוא הולך, אנחנו יודעים לאן.
כן, זה היום ה-172 למלחמה, וגדעון סער מודיע על פרישה, זה כמובן נקודת ציון במלחמת חרבות ברזל.
אני מחזיק מעצמי פרשן טוב, אבל זה מעל היכולות שלי.
אז אולי לא נעסוק בזה, אם אין לך...
טוב, טוב.
אני באמת תוהה, כמה שכמובן שמאזיננו שמכירים אותנו יום יומיים, מבינים שאנחנו לא נעסוק בגדעון סער הבוקר. אולי...
מסיעת הימין הממלכתי,
אולי...
אגב.
סליחה?
סיעת הימין הממלכתי.
הוא בסיעת הימין הממלכתי?
ויש התחברה עם המחנה הממלכתי, קוראים להם סיעת הימין הממלכתי.
אני באמת תוהה האם יש מקרם מאזיננו אנשים שזה מעסיק אותם עכשיו. שמסתכלים על גדעון סער ורואים במהלך שלו איזה צד מנהיגותי שיעזור פה לקדם משהו בהחלטה הזו.
בהחלטה הזו בכלל ובעיתוי הדי מדהים שלה. אתמול היה בלגן אחרי צורה, אמריקאים, מועצת הביטחון, כן, לא, בעד, נגד, מה, מי, מו, ובאמצע כל הדבר הזה, גדעון סער הודיע שהוא עוזב.
עכשיו תראה, אז בוא רגע נפריד בין המהות לבין הביטוי הפומבי שלה. כלומר, מבחינה מהותית, לגדעון סער יש כמה טיעונים טובים במהות. קודם כל הוא אומר, אני חלק מהממשלה, אם הממשלה עושה דברים לא טובים, אני לא יכול להיות חתום עליהם. זה בסדר. יש לו גם טיעונים עניינים בנוגע לאיך שהמלחמה מתקדמת.
לכולנו.
דשדוש מסוים, אנחנו לא בקצב שרצינו, אנחנו לא מפעילים מספיק כוח צבאי, טיעונים שאפשר להתחבר אליהם, אבל בין זה לבין המסע המגלומני הזה שהוא נמצא בו, אני מודיע ברוב רושם והדר, אני מתנתק מסער ומגנץ ואייזנקוט, אני מכנס מסיבת עיתונים ומודיע. אתה מדבר על היחסים האמריקנים, יש גם מלחמה, עדיין 134 חטופים מוחזקים בשבי. אפשר לעשות דברים גם בלי לחשוב שאתה מרכז העולם.
טוב, מה, בורים, עבר בסדר אצלך?
כן.
יפה. אני סמן וי. תבדוק את העניין הזה. מה?
מה, יש לך משהו להגיד על פורים?
לא, לא.
אתה רוצה להתחיל את התוכנית?
בוא ניתן חסות זהב קטנה ואז נתחיל את התוכנית. למה אתה צוחק? אולי תשתף את כל הכיתה?
אני האזנתי לשידור פשוט, זה הכל. אני במיוחד לך שאתה הולך להתעסק בדברים אחרים בזמן שיש פרסומת.
ממש לא, האזנתי לגמרי.
אני מקשיב לכל פרסומת שמשודרת.
בטח, וכשמדברים על כסף אני בכלל מקשיב. נדב רוזמן עורך, נדב רוזנצוויג ואביגל בסור, מפיקים, גלית אמיר טכנאית השידור, סולימאן מסעוד כתבנו מדיני, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
עוד רגע נדבר על מועצת הביטחון ומה שהיה אתמול, אבל אולי לפני זה הדבר היותר חדש, תשובת חמאס שניתנה הלילה לדיבורים על עסקה.
נכון, ואני הייתי מחכה לפני שאני אומר תשובה, אסביר גם למה. אתמול בשעה 11 בלילה הודעה בטלגרם הרשמי של חמאס, והם כותבים בהודעה בערבית בין היתר על תשובת ישראל, אני מצטט, התשובה לא עונה על הדרישות הבסיסיות שלנו, הפסקת אש כוללת, יציאה מהרצועה, החזרת העקורים וחילופי אסירים באופן אמיתי. וזה בין היתר מה שנכתב בהודעה. עכשיו, בדקתי כאן בישראל, האם באמת קיבלנו איזושהי תשובה רשמית, כתובה, מקטר, מצרים, שאומרת, הם אומרים לא, ואי אפשר להתקדם, ואמרו לי שלא קיבלנו. כלומר, התשובה הזאת מגיעה רק מה שנקרא דרך התקשורת. אבל
זה משנה?
מסמך רשמי שאומר... כן, כי אנחנו כבר היינו בסרט הזה, אגב, פעם אחת, שבחוץ אומרים, אנחנו לא מתקדמים, אבל בפועל, כמה ימים אחרי, מגיעה תשובה שאומרת כן, אבל. כלומר, לא כן מוחלט, אבל כן, אבל. ולכן חשוב מאוד להבדיל בניואנסים האלה.
כלומר, אתה אומר, חמאס לא מסר תשובה, אם לסכם, חמאס לא מסר תשובה שלילית, חמאס הביע, כלומר חמאס עדיין לא מסר תשובה בעצם, חמאס הביע עמדה...
חוסר שביעות רצון.
בדיוק. אוקיי. ואתה אומר, כבר היו מקרים בעבר, כבר ראינו גם בפעם הקודמת, חמאס יכול היה להביע חוסר שביעות רצון, והרי כמה ימים להתקדם לעבר עסקה.
נכון. אני הייתי כן מסתכל על ההודעה הזאת, על הסעיף הראשון שהם כתבים במסמך החוסר שביעות רצון שלהם, ואומר, לא עונה על הדרישות שלנו, על הפסקת אש כוללת. עכשיו, הפסקת אש כוללת לא תהיה עסקה, מכיוון שישראל, גם ארצות הברית וגם המתווכות אומרות הדבר הזה לא יקרה. שוב, אני הייתי שם עכשיו בצד את האמירות שלא מתקדמים, כי שוב, יש הבדל בין, כלומר, יכול להיות שבשעות הקרובות באמת תגיע התשובה השלילית מקטר ולהגיד אי אפשר להתקדם, אבל היא עדיין לא הגיעה, וזה בינתיים רק בהודעה הרשמית של חמאס.
אז תסביר לי עוד שנייה אחת, אם התפיסה הזו היא הנכונה, מה שאתה מציג, אז מה המטרה של זה? הרי מה, הם יצאו מטומטמים עוד שעתיים?
אני לא, האמת... יש כמה פרשנויות למה שקורה כאן. אחד זה אפרופו מה שהיה באום, והם מנצלים את היחסים האחורים, צריך לומר, בין ביידן נתניהו כרגע, ורוצים ללחוץ ולקבל עוד. ושמעתי גם מי שאומרים שזה עמדה, טקטיקה של מסע ומתן. אתה עוד אומר, יש כמה דברים שאני לא מרוצה מהם, אולי תיוותרו עוד. ולכן מה שקרה אתמול באום הוא כן בצורה כזו או אחרת קשור להודעה הזאת של חמאס. אבל כך הוא כך, זה טקטיקה של מסע ומתן שראינו מחמאס, שקרה כמה פעמים, קרתה כמה פעמים בעבר, ובינתיים התשובה באמת במסמך רשמי לא קיימת.
אז מבחינת ישראל כל מה שקורה עכשיו זה שעדיין מחכים, כלומר ישראל נדרשת עכשיו להמתנה לתשובת חמאס. אתה רוצה להגיד בכמה נקודות בעצם... תשובת חמאס על מה? מה ההצעה הישראלית או ההסכמה הישראלית להצעת המתווכות?
יש כמובן הרבה נושאים, מה שקראנו כאן מהודעת חמאס, אבל יש שני נושאים בעיקר, שהם אלה שעליהם עומדת העסקה, אם היא תתקדם או לא תתקדם. הדבר החשוב ביותר, שאם יש הסכמה עליו, אפשר להגיד שיש פריצת דרך, ואין עדיין פריצת דרך, זה עניין החזרת התושבים לצפון הרצועה. ישראל אומרת, אנחנו לא נחזיר 500,000 תושבים לצפון הרצועה, מי שעזב את הבתים, מי שעזב את ביתו בתחילת המלחמה, עם תחילת התמרון הקרקעי בצפון. אפשר להחזיר, וכאן יש את גמשות באמת מצד ישראל, אנשים מסוימים, הם לרוב כמובן ילדים, נשים, אולי, גם גברים מבוגרים מעל לגיל מסוים, אבל חזרה של כל התושבים לא תהיה, וכן יש התקדמות בעניין הזה. עכשיו, הסיפור השני זה עניין המפתחות, כמה חטופים חמאס ישחרר על כל אסיר שישראל תשחרר, והפך, גם בדבר הזה יש התקדמות. ישראל אפילו הסכימה למספר שהוא פי שניים במה שהוסכם קודם. ישראל הסכימה בעבר לשחרר 400, האמריקאים אמרו אולי תתגמשו עוד, 700, ישראל אמרה אין בעיה. הסיפור כאן הוא לא רק הסיפור של כל האסירים ששוחררו, אלא מה שנקרא כרגע החיילות מול הרוצחים הכבדים מאוד. כן. כי יש הבנה בישראל ששוחררו רוצחים כבדים מאוד, והשאלה היא האם לישראל יהיה וטו על שמות שחמאס ישים על השולחן. עדיין אין שמות על השולחן, אבל שני הנושאים האלה הם המפתח לקראת העסקה.
תודה סולימן.
אז רק נגיד מילה על האום אגב, כי כן. הנושא הזה באמת, לפחות מלשכת ראש הממשלה, כן מקשרים בין שני הדברים האלה. אומרים שחמאס ברחו על החלטת האום, ומקורבים לראש הממשלה אומרים שמה שהיה באום פוגע בסיכויים לעסקת חטופים.
מה שהיה באום זה החלטה של מועצת הביטחון, מה להעביר החלטה שקוראת לסיים את הלחימה.
לסיים את הלחימה, ורק חשוב לתת את באמת הטקסט שהיה שם בהחלטה, אני מתרגם את זה מאנגלית לעברית. אנו דורשים הפסקת אש מיידית להמשך חודש רמדאן, שתכובד על ידי כל הצדדים, שתוביל להפסקת אש קבועה ובת קיימה. כמו כן, אנו דורשים שחרור מיידי ללא תנאים של כל החטופים, ומתן גישה לארגונים הומניטריים כדי לענות על צורכיהם הרפואיים וההומניטריים החיים האחרים. על פניו יש כאן קריחה, אבל בלשכת ראש הממשלה
אין התניה.
אין התניה, כן. בדיוק.
כן, השאלה כמה, אנחנו יודעים, להחלטה הזו אין באמת משמעות אופרטיבית. העניין המרכזי בכל הסיפור הזה היה כמובן ההחלטה של ארצות הברית שלא להטיל וטו על ההחלטה של מועצת הביטחון של אום. על כך נדבר עם בן השיח שלנו שכבר נמצא על הקו.
סולימן, תודה רבה לך. תודה.
תודה.
זוהר פלטי היה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז בעקבות החלטת ארצות הברית שלא להטיל וטו על החלטת מועצת הביטחון של האום, ראש הממשלה נתניהו החליט שלא לשלוח את אנשיו, גם רון דרמר, גם צחי הנגבי, לשיחות שאמורות היו להתקיים בוושינגטון. איך אתה רואה את המשבר הזה?
אני חושב שכמו הרבה אחרים, משבר מיותר. אני לא בטוח שמישהו מאיתנו היה רוצה לראות משבר עם הידידה הכי גדולה שיש לנו. תראו, בסוף הביטחון הלאומי של ישראל, חוץ מלהתבסס על זה שההורים שלנו, אנחנו, הילדים שלנו בצבא ועושים את העבודה, זה שיש לנו לאורך כל השנים האחרונות, מעצמה הכי חזקה בעולם, שעומדת כזה ממש לימיננו, בטח הממשל הזה מהשביעי באוקטובר שהתייצב בשניות, מנשיא ארצות הברית שאמרת דונט, דרך שתי נוסעות מטוסים, צוללת גרעינית, מספקות תמלח של עשרות מטוסים שנחתו פה, אוניות, ושיש לנו שר ביטחון ומנכ"ל משרד הביטחון אייל זמיר, שנמצאים כרגע בוושינגטון, בפנטגון, כדי לקבל עוד חימושים, כדי לקבל עוד טייסת F-35, כדי לקבל עוד טייסת F-15 מתקדמת למרחקים ארוכים שנצטרך אותם בעתיד. ולכן שאני קם הבוקר ואני בודק על מה בדיוק הריב הזה, אני חושב שזה יותר במושרים ששניכם מומחים בהם, זה לא במישור, זאת אומרת, הפוליטי, ולאו דווקא במישור הביטחוני ענייני.
יש לך, יש ויכוח על, על, על העניין הזה שהאמריקאים לא נמצאים היום מול המלחמה במקום שהם היו בתחילת המלחמה בימי הדון טהור, או שאתה אומר, נכון, אולי הם לא נמצאים באותו מקום, ואולי אפשר לדבר עוד רגע על למה, אבל עדיין, גם אם זה נכון, לא כדאי לריב איתם.
זה לא שלא כדאי לריב איתם. תראו, לא שאני ממשיק עכשיו בין מערכות יחסים במשפחה לבין מערכות יחסים אינטרסנטיות בין מדינות או אפילו חברות. אפשר להתווכח ואפשר לריב על הכל. ודרך אגב, יש להם אמריקאים מטייה להיות דמוקרטיים ולכבד גם דעות אחרות. שיטה, איך עושים את זה? מאחר ויש אנשים מאוד מנוסים, בממשלת ישראל, בודדים אמנם, אבל מאוד מנוסים, במיוחד מי שעומד בראשם, שמבין היטב את מערכת היחסים הזאת. נכנסים לתוך חדר, סוגרים את הדלת, רבים מתווכחים, ומשאירים את זה בתוך הדלת, לא מוצאים את הדברים האלה החוצה. בוא נאמר שבטח מול האתגרים המדיניים, בביטחונים שצפויים לנו עוד בתקופה הקרובה, ובטח בשבוע כזה שכולנו קיווינו, בדיוק גמרתם את השיחה כרגע על העסקה, אם כן תהיה או לא תהיה, זה הטיימינג לריב כרגע עם ארצות הברית. לא, למה אבל... מי המצאתם את הגישור?
לא, אבל האמריקנים הוציאו את זה החוצה. לא, אם האמריקנים הוציאו החוצה את הריב שיש להם איתנו, ו... כלומר, האמריקנים מצד אחד אומרים, לא הייתה כאן שינוי מדיניות, אבל יש כאן שינוי מדיניות, נכון? עד עכשיו הם הטילו וטו לחזות מוצא ביטחון של האום שלא יהיו לטובתנו, עכשיו הם נמנעו מזה. כיוון שהם הוציאו את זה החוצה, האם גם לישראל אין את הזכות להגיד, חברים, זה צעד המחאה שלנו הקטן על מה שאתם עשיתם, אנחנו לא נוציא את המשלח עכשיו אליכם?
אסף, אפשר להיכנס לבלינגם, מי יוציא את זה ראשון?
לא, לא משחק האשמות, אלא ישראל מרימה כל מחאה קטן על שינוי המדיניות של ארצות הברית ביחס אליה.
אז אני שואל שאלה כזאת, האם, כן, ברצינות, האם אחרי השביעי באוקטובר לא הגיע שטיפה נהיה צנועים, ונבין שכדאי שאת כל המשברים שלנו ואת הוויכוחים שלנו עם ארצות הברית, בטח בתלות הכל כך גדולה שיש לנו בהם, לא לשחק שנייה פופאי, אלא אולי לדבר אנגלית יותר ברורה, יותר איטית, אולי לבקש תרגום, הבנתי שיש קשיים לחלק מהאנשים בממשלה לדבר אנגלית.
נתניהו התלונן על זה בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. הוא אמר, יש כאן בעיה של הסברה, כי כל אנשים שנמצאים סביבי לא יודעים אנגלית.
אז אני מציע שנסגור את הדלת בשקט ונסביר, כי אולי האמריקאים לא מבינים בדיוק מה האסטרטגיה שלנו, לא ברפיח, לא איך אנחנו מוציאים 1.4 מיליון אנשים משם ומזיזים אותם. אולי הם לא מבינים למה אחרי שהם מבקשים כל כך הרבה זמן להכניס הומניטרי דרך ישראל, גם אם אני ואתה אולי לא אוהבים את העניין הזה, אבל מבחינתם זה סוגיה מאוד חשובה. אולי הם לא מבינים איך אנחנו מתכוונים לסגור את המלחמה הזאת, אולי הם לא מבינים מה האסטרטגיה שלנו בחלק מהדברים, אולי חלק מהבעיות קשורות גם בנו, אולי, אני רק שואל את זה טיפה.
אבל אולי חלק מהבעיות קשורות בהם במובן הזה שיש להם צרכים פוליטיים שלהם, פנימיים של ביידן עכשיו, ולכן אין לו עניין, וככה הוא מתנהל, בלסגור את העניינים בתוך החדר, אלא הוא צריך להחצין אותם גם.
וואלה, קלמן, תאמין לי, סליחה שאני טיפה ציני. רק הם יש להם בעיות פוליטיות וסוגיות פנימיות. לנו במדינה בכלל...
לא, ודאי, לכל אחד יש את העניינים שלו.
ברור שיש להם את זה, ואתה צודק במיליון אחוז. אם אני זוכר נכון, יש איזה משהו בנובמבר, איזה בחירות שם או משהו כזה.
על זה אני מדבר.
בדיוק, ויש גם הרבה מאוד אנשים שעוד לא החליטו בארצות הברית למה הם מצביעים, ובמיוחד זה צעירים וכאלה שיושבים על הגדר. ויש להם את הזרם הליברלי, והם צריכים לשדר שסוגיה הומניטרית וסוגיה של לחץ על ישראל לא לפגוע באזרחים חשובה עליהם. בטח שיש את זה, אבל אנחנו בתור אנשים שמכירים אותם, ומוכירים גם את החברות שלהם, צריכים להבין את הסוגיה הזאת גם. האם זה צריך לעבור חס ושלום על חשבון האינטרסים הביטחוניים שלנו, או האינטרסים שלך ושלי או של כל אזרחי מדינת ישראל? התשובה היא לא. מצד שני, אתה שאלת אותי אם הריב הזה הוא לעניין, אני חושב שלא, הוא ריב מיותר. שאם אתה שואל אותי, הוא גם ייגמר תוך יומיים שלושה. משום שבסופו של דבר, למי אנחנו לפני? אנחנו לפני ה-ICC, אנחנו לפני החלטות נוספות מחייבות במועצת הביטחון, אנחנו לפני אתגרים עם אירופה, ורק תסתכלו, מהסחר שלנו ועד התלות שלנו הביטחונית, עם מי אנחנו חברים? עם מדינות המערב, עם ארצות הברית ועם אירופה.
תגיד, האמירה הזאת רלוונטית גם לגבי רפיח? אתה אומר אינטרסים ביטחוניים. יש עכשיו, אתה אומר, הריב שמתנהל כרגע, המשבר, זה משבר פוליטי. אבל יש כאן משבר מהותי לגבי כניסה של רפיח, קבינט המלחמה על שלל הדעות השונות בו, גם הפלג של גנץ ואייזנקוט לצורך העניין, חושבים שצריך להיכנס לרפיח. עכשיו האמריקנים אומרים לנו, don't. זה אמור לעניין אותנו? כלומר, אנחנו אומרים להתחשב בעמדה האמריקנית ולא להיכנס לרפיח?
ראשית כל, האם זה צריך לעניין אותנו? כן. האם צריך להתחשב? זה שאלה טובה. אבל זה עניין עוד פעם של שיח.
אני אמון על שאלות בשיחה הזאת ואתה על התשובות.
על השאלות הטובות הוא אמון.
ולכן התשובה לטובת העניין הזה, אם יש לנו תוכנית רצינית, וכמו שאני מכיר את הרמטכ"ל שלנו, את הרצי הלוי, וכמו שאני מכיר את המצע הכללי, הם הכינו תוכנית רצינית. והם לא מתכוונים, כמו שאמריקאים חוששים, להיכנס כרגע, אם אני יודע מה, שתי אוגדות טנקים כרגע וחיר, ולפרק שם את הזה עם האוכלוסייה. יעשו את זה בצורה אינטליגנטית ויפנו את זה. יכול להיות שלא הסברנו את זה בצורה נכונה. יכול להיות שעוד לא התחלנו את ההכנות הלוגיסטיות, שאני מזכיר לכם, במשך שבועיים וחצי לקח לנו לשנה את כל האוכלוסייה מצפון הרצועה לדרומה. אני מניח שיקח לפחות את אותו זמן לשנה אותם למקום אחר. בנוסף, אנחנו נצטרך לחשות הכנות לוגיסטיות ולהראות להם שיש אוהלים, שיהיה איפה להכיל אותם, שיהיה איפה מים. אולי כל הדברים האלה, אולי, אני רק שואל, לא נכון. הם לא מבינים את זה עד הסוף. עכשיו, גם
אתה חושב שהבעיה של האמריקאים זה שהם לא מבינים?
אני חושב
אנחנו לא קצת מקטינים את האמריקאים?
לא,
כי לי נדמה שהאמריקאים לא רוצים שניכנס לרפיח, ומכיוון שאנחנו, כל מערכת הביטחון, כל הממשלה, מגנץ ועד נתניהו, כולם חושבים שצריך, אז האימות הזה, שאתה מזהיר מפנה, אבל מה לעשות, הוא כנראה יגיע, אז אולי, אולי צריך להוציא אותו, כי אין דרך אחרת.
אין בעיה. אתה יודע מה, לטובת העניין אני זורם איתך. אין בעיה דרך אגב להגיע לאימות, אבל בוא נגיד לעצמנו, בוא, כל אחד מאיתנו שיחשוב, האם עשינו את כל הדברים, ואת כל הצעדים הנכונים, כדי לנסות להסביר להם שאנחנו נכנסים להחלטה הזאת, ולמהלך של רפיח, כי אין לנו ברירה אחרת. אולי יש לנו 134 אנשים בתוך הרצועה שאנחנו רוצים לשחרר אותם, אולי אנחנו לא רואים פתרון אחר, אולי בגלל שהחמאס ענה לנו אתמול לא על העסקה שהוצאה, והצוות שלנו שחזר מקטר כרגע נמצא בדד אנד. זאת אומרת, יש פה המון קר לשיח ולהמשך שיח עם האמריקאים, ולא חייבים להיות איתם, מה שאני אומר זה, לא חייבים להיות איתם על מה שנקרא on the same page, על אותו שורה. אבל כן, אנחנו צריכים להסביר להם כל הזמן, משום שיש תמיד את השלב הבא, יש תמיד את המצוקה הבא, יש תמיד את האתגר הביטחוני הבא. ואני מציע שכדאי שטיפה אחרי השביעי באוקטובר נהיה צנועים ונבין שאנחנו צריכים אותם איתנו. הריב הזה אתמול, בטח במצב התקשורתי שלו, לדעתי הוא מיותר ולא תורם בשיט, סליחה, בשום דבר לביטחון מדינת ישראל.
דווקא אהבתי את הדיבור המשוחרר, שאתה יודע.
אני מצטער.
תגיד, לא, הפוך, לא להצטער. אתה מבין כמעט חצי שנה למלחמה הזאת, מה המדיניות, או מה צריכה להיות המדיניות לשחרור 134 חטופים והחטופות שעדיין מוחזקים בעזה?
תראה, אני לא נמצא בחדר החדרים, גם שהייתי בעבר, זו חוכמה קטנה מאוד לשבת כרגע, אתה יודע, פה ולהגיד אם אני מבין את המדיניות או לא. אני חושב שכל אחד מאיתנו, ללא כל קשר, היה, אין דבר שאנחנו רוצים לראות יותר את האנשים שלנו בבית. אני חושב שמערכת הביטחון מייחלת לזה, לפי מה שאני מבין מהחברים שלנו שנמצאים שם, הם מוכנים לספק מבחינה ביטחונית את כל מה שנדרש על מנת להחזיר את האנשים הביתה. ראינו גם בנובמבר שעשינו והחזרנו...
לא, פשוט דיברנו מתחילת המלחמה, כלומר, מהצד יותר ממשלתי, אומרים, לחץ צבאי יביא בסוף לשחרור החטופים. האם לא הפעלנו מספיק לחץ צבאי, או שהתזה הזאת קשלה?
תראה, ברור שיש לך סתירה אינרנטית בעניין הזה. ומצד שני, יש גם היגיון במה שאומרים. אם אפשר לסגור את העניין הזה בחדרי חדרים, ובמסע ומתן כמו שנסגר בנובמבר, ואני מבין את האנשים שאומרים שזה לחץ צבאי, ודרך אגב, גם אני חושב שנצטרך לעשות את רפיח באיזשהו שלב אם נתקל בדד אנד. כי החזרת האנשים שלנו הביתה יותר חשובה מהכל, כולל אפילו אם אנחנו נריב ברמה כזאת או נתווכח.
ומה יקרה אם האמריקאים יגידו לא?
תראה, מה זה אם האמריקאים לא יגידו לא? אם האמריקאים סובבים לנו את היד מאחורי הגב, ויהיה פה סנקציות מטורפות עלינו, כן? אז ברור שבאיזשהו שלב אנחנו נצטרך להתקפל. עוד פעם,
לא, אני מדבר על רפיח, אמרת, גם אני חושב שבאיזשהו שלב אני צריך להיכנס לרפיח, שזה כולם חושבים. אני שואל, נניח שהאמריקאים יגידו אחרי השיחות, ואחרי גלנט, ואחרי הכל, חברים, לא. לא משנה מאיזה שיקולים, יגידו לא, מה אנחנו עושים?
ראשית כל, בוא נגיע לרגע הזה. כמו שאני מכיר את האמריקאים, אם הם הבינו שיש פה dead end, ואני חושב שהם מכבדים מאוד את ההחלטות שלנו לקבל החלטות ריבוניות. הם קיבלו את זה, אני יכול לתת אין ספור דוגמאות מעבר. אפילו אני הולך מפליג רחוק לסוגיה אסטרטגית, קחו את הכור הסורי לדוגמה, הם לא רצו שנעשה את זה, והם לא רצו לעשות את זה. קיבלו החלטה, ממשלת ישראל קיבלה החלטה לעשות את זה, הם קיבלו את ההחלטה הזאת. ולכן בקטן, גם מול רפיח, אם ממשלת ישראל וראש ממשלת ישראל יחליטו שזה מה שבסופו של דבר יביא לנו את האנשים שלנו הביתה, שבלי זה, הם יכבדו את זה. השאלה איך אתה עושה את ההכנות, ואיך אתה מדבר איתם, ומסביר להם שכל השיקולים שלנו באמת נטו כדי להחזיר את האנשים הביתה, ואין פה שיקולים אחרים. את זה אני לא בטוח שהם שוכנעים כרגע.
זוהר פלטי, תודה רבה לך.
תודה רבה
בשמחות.
לכם.
בשמחות. להתראות.
ביי ביי.
אלון צפון עמוס ממחלף חולון עד רוקח, אלון דרום עמוס ממחלף שבעת הכוכבים עד ארלוזרוב, זהו.
בסדר גמור.
יאיר רטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום.
בוקר טוב חברים.
מה הולך לקרות היום?
מעלים לממשלה החלטה, הצעת מחליטים, שנותנת איזשהו מתווה, כיוון, בשאלת גיוס החרדים.
עוד רגע תסביר מה הכיוון או מה המתווה הזה, אבל זה שזה מדובר בהחלטת ממשלה, זה אומר מה במובן של מתי יוכרע העניין?
אז,
זה צעד ראשון, נכון?
זה צעד ראשון שאמור להיות לעיני בגץ, מכיוון שההחלטה, יש דדליין של בגץ שאמור להיות באחד באפריל, ועד אז בגץ צריך להשתכנע, או לא, שהממשלה באמת פועלת לכיוון של גם החלטה וגם חקיקה, שתהיה חקיקה בת קיימה שמסדירה את המחלוקת הנדחית הזאת.
טוב, מה הפתרון? 75 שנה חיכינו, הנה זה מגיע, טופים בבקשה, תן לנו.
אז מה שאנחנו רואים פה זה באמת עוד מאותו דבר, אנחנו רואים הממשלה מצהירה על כך שיהיו יעדי גיוס, זאת אומרת מספרים שנתיים של אנשים שיחשבו חרדים, שיגויסו לצבא, והמספר הזה אמור לעלות באופן משמעותי, ככה לשון ההחלטה, משנה לשנה. יוקמו מסלולים במסגרת שירות אזרחי, שירות אזרחי ביטחוני, מסלולים חדשים יהודיים לחרדים, יוקם גם גדוד שיוגדר חרדי, גדוד חדש, כנראה נוסף על הגדוד הקיים.
מה רע בגדוד הקיים?
שום דבר לא רע, לא רק שלא רע, אלא שלא כל כך מצליחים למלא את שורותיו, מכיוון שאין כל כך...
לא, מצליחים למלא את שורותיו, פשוט לא בחרדים.
כן, לא, אני אומר, אפילו לא בחרדים, או בליד חרדים
כזה... היה גדוד לא טוב.
טוב, תן לי מילת פרשנות, שמעתי גם פרשן, מילת פרשנות, האם זה יביא לגיוס חרדים?
זה לא יביא לגיוס חרדים, זה צריך להעביר שנייה אחת, רק משהו אחד שהוא באמת, בוא נגיד, אם משהו יביא לגיוס חרדים, זה לא זה. וצריך להבין שהדבר הזה הוא נועד לעיני בגץ, וזה בסך הכל עוד מילים, באמת עוד מאותם מילים, ממש אוצר מילים שאנחנו כבר מכירים, אולי רק בתמונה הכללית כדאי להבין דבר אחד. החוק הזה או ההצעה הזאת מדברת על יעדי גיוס. היא מפנה את כל הזרקור, את כל המשקל, את כל התיק על הצבא. הצבא, אנחנו יודעים שהוא לא יודע לטפל בסיפור הזה של גיוס חרדים. הוא לא מבין מה הוא חרדי, הוא לא יודע מי הוא חרדי, הוא גם לא תמיד מכיר את כל הצרכים.
טוב.
זאת בעיה לאומית שהפתרון שלה צריך להיות על הממשלה, על ההנהגה, גם ההנהגה החרדית, וזה לא יקרה.
הדברים ברורים. תודה רבה, אטינגר.
מאה אחוז.
סגן אלוף במילואים, הרב דוב פוברסקי, שלום.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, תורדים.
ניתן את הרקע שלך כי הוא חשוב לענייננו ולשיחה הזו. אתה גם חי את העולם החרדי, נכון?
בהחלט.
סבא שלך הוא ראש ישיבה חשוב, וגם שירתת בצהל כסגן אלוף.
נכון, עד היום משרת במילואים, למרות גילי המופלג בין 63 עד 120.
שזה אומר בין שני הכתבים האלה איפה אתה נמצא? יותר?
תלוי איך אנחנו מסתכלים על הדברים.
איך אתה מסתכל על הדברים?
אני מסתכל על הדברים שהציבור החרדי, או יותר נכון בני הישיבות שלומדים תורה ותורתם אומנותם, אין דבר חשוב ממנו מבחינה יהודית, מבחינת מורשת ישראל, מבחינת... המסורת של ישראל שעובר מדור לדור, זה דבר מאוד חשוב, גם כמו שהגמרא אומרת בבא מציעא, שהתורה מגינה ומצילה על עם ישראל. מצד שני, השירות בצבא הוא שירות שהוא חשוב ביותר, וחיילי צהל שמחרפים את נפשם כדי להגן על עם ישראל, הם צדיקים, קדושים, עושים את תפקידם, התפקיד הכי בכיר שיכול להיות מבחינה זאת.
עד כאן תיאור המצב.
אותי לימדו בפסיכומטרי, אגב, בשאלות של העברית, אולי זה היה באנגלית, כשיש לך מילה כמו החשוב ביותר, אז זו התשובה הנכונה, שלא יכול להיות יותר חשוב מהחשוב ביותר. וכאן הצגת שני כתבים שכל אחד הוא החשוב ביותר. אז שאלת לך כמה בהתחלה, באיזה קוטב אתה נמצא?
זהו, כשאני לא התכוונתי למילון, התכוונתי לסלנג, התכוונתי להגיד ששני הדברים הם נמצאים באמת בקטגוריה הגבוהה של החשיבויות, ומי שעושה כאן, מי שעושה שם, עושה את הדברים הטובים והנכונים, וכמובן אם הוא עושה אותם כמו שצריך, מי שלומד תורה ובאמת מתכוון ורוצה להמשיך את מסורת עם ישראל ורוצה להגן בכך, הוא עושה את הדבר הנפלא. ומי שמגן על עם ישראל ומחרץ נפשו, הוא גם עושה דברים מצוינים. ומי שמצא בצבא רק כדי להעביר איזושהי תקופה ושלסמן וי, אז הוא אדם פשוט ולא לא הערכי הגדול שאנחנו מחפשים אותו. וגם בישיבה אותו דבר. וצריך לראות איך מחברים בין הכתבים הללו, ולראות איך שכולנו...
זה מה שניסינו 75 שנה, זה לא ממש עבד. אני אשאל אותך את זה אחרת, זה די ברור שמעולם לא היינו במקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, במובן שבו אחוז גדול כל כך בציבור הישראלי לא מוכן יותר להמשיך עם המצב הקיים. הציבור החרדי, שאתה חי בתוכו ומכיר אותו, מבין את המצב החדש? מבין שהוא נמצא במצב חדש?
הציבור החרדי מבין ויודע, ואני לא מדבר על הפוליטיקאים ועל המנהיגים, שאולי יש להם אג'נדות אחרות, אבל הציבור ככללו מאוד מבין את העניין הזה, ותראה מכך אומר לך, יש לו איזה צורך פנימי עמוק לתרום ולעשות למען החברה, לעם העם. ואתה יכול לראות את זה, כשאתה נוסע בכבישים ואתה רואה עובר את ניידת טיפול נמרץ או שעובר כל מישהו אחר שמסייע, אתה ברוב המקרים תראה אדם חרדי שיושב בפנים, איזשהו צורך פנימי לתת ולתרום.
שזה נהדר, אבל הדיון שלנו הוא דיון על הגיוס לצהל.
נכון, זה בדיוק שבאתי לומר. אממה, הגיוס לצהל הוא נתקל בבעיות, חלקם כבר מושכות אותנו מדור לדור, כי הצבא נתפס כדבר פסול, כדבר... הוא משתייך לציונות של פעם שהייתה רובה או ככולה חילונית שניסתה לגרור את העם להתחלן וקשה לחבור לעניין הזה. הוא משם גם עבר דרך כך שמי שהתגייס לצהל בהרבה מקרים מצא את עצמו ללא כיפה או שהסיר מעליו את החרדיות שלו.
איך אתה רואה את זה אבל? אתה כאילו מציג פה את עמדת איך, זה, איך צהל נתפס בחברה החרדית. איך אתה רואה את זה?
אני אגיד לך איך אני רואה
את זה. דווקא כמי שעושה מילואים וכבר חצית עד גיל 60, עד 120.
נכון, א' פעול אני רואה את הצבא כגוף הכי ערכי שאני מכיר במדינה. הכי ערכי, ולא שאין בו בעיות, יש בו בעיות, אבל עדיין אנחנו גוף הכי ערכי, שיש תחקירים, הם תחקירים אמיתיים ונוקבים, כשכל אחד רוצה לראות כמה שהוא לא בסדר, וכמה שהוא אשם, וכמה שאני צודק, וכמה שאני טוב. אני לא מדבר על מסתירות נפש, אם אני מצאתי את עצמי פעם בג'יפ ממוגן ירי, ויצאנו להציל בן אדם, דחפו אותי הקצינים פנימה, אתה יש לך 5 ילדים, ולנו, אנחנו עדיין לא נשואים, אתה תשב בפנים. אני מצאתי את עצמי רב איתם, זה אדם שלי לא פחות כחול. זאת אומרת, הגוף הזה הוא גוף הכי ערכי, ומי שמשרת בצבא, יותר מה שהוא נותן, הוא מקבל...
אז אתה הולך לאחיך החרדים ואומר להם, חברים, זו השעה, לכו להתגייס...
אני הולך לחי החרדים ואני אומר להם, רבותיי, מי שלא תורתו אומנותו, ויש לצערי רבים כאלה שנמצאים באולמות הישיבה רק מכלל שאין להם איפה מקום אחר להיות, כי אין מסגרת שמתאימה להם.
יש גם כאלה שאפילו לא נמצאים באולמות הישיבה.
ויש כאלה שאפילו לא נמצאים באולמות הישיבה, לכו מהר ותתגייסו. ודרך אגב, זה לא איזה משהו שאני עכשיו ממציא את זה כאיזה חרדי חדש עם סגן אלוף בצבא שבא להמציא את זה. אני יכול לספר לך שהרב שח בזמנו אמר שבחור ישיבה שלא לומד ולא תורתו אומנותו, הוא רודף אחרי אחיו החרדים.
אמר, מה קרה עם זה? כלום.
לא קרה עם זה כלום, נכון, לא קרה עם זה כלום, והיום...
לא, אז כשהרב שח אמר לא קרה עם זה כלום, אז למה שיקרה עם זה עכשיו משהו שהוא יותר מכלום?
בגלל שעכשיו אנחנו כולנו מבינים שמה שקרה בשביל לאוקטובר, זה אירוע מכונן
לא מבינים.
במדינת ישראל, לא. מבינים.
זה העניין, אנחנו מסתכלים מסביב ורואים שלא מבינים.
אתה מסתכל איפה שאתה רואה את הפוליטיקאים, איפה שאתה רואה את אלה שרוצים...
לא שמעתי כל אחד מהחברה החרדית שמלמד אותי אחרת.
אני שמעתי קולות רבים כאלה שהתגייסו, כאלה שאמרו שהם רוצים להתגייס, כאלה שלא יכלו להתגייס, לפחות רצו לעשות כל דבר שהוא בשירות כזה או אחר, שירות אזרחי כדי לתרום למדינה. בואו גם לא נשכח שגם אלה שמתגייסים בצהל, מהלוחמים, על כל לוחם יש 7, לא אגיד פרזיטים, אבל תומכי לחימה, ולעיתים גם כאלה שלא...
תומכי לחימה אינם פרזיטים לגמרי לא.
לחלילה, אני לא מדבר, לחלילה. אני מדבר על כאלה שנמצאים מאחור, כאלה שיושבים בתום המחנה וכותבים תורים, כאלה שיושבים בשקם שמוכרים קצת פיסטוקים. אני מדבר...
גם מי שהולך לשקם ומוכר פיסטוקים, היה רוצה לעשות דברים אחרים בזמן הזה, היה רוצה להגשים את עצמו באופן אחר, ולא למכור פיסטוקים בשקם, אבל לזה הצבא שלח אותו, אז הוא אומר, 3 שנים אני אוריד ראש, אני אמכור פיסטוקים בשקם, אחרי 3 שנים אני אתחיל את חיי. לבחור החרדי, גם מי שתורתו אומנותו, הוא בוחר לעשות את מה שהוא רוצה לעשות.
אז הוא לא מוכר, אמנם הוא לא מוכר פיסטוקים בשקם, אבל הוא כן מוכר תחבושות לכאלה שצריכים לחבוש אותם באיחוד הצלה או במקומות אחרים, והוא כן מתנדב.
הוא מתנדב, גם בציבור החילוני, הציבור הכללי, הציבור הדתי-לאומי, גם שם לצד הדברים האחרים שאנשים עושים, גם הם מתנדבים.
שווה לעשות בדיקה סטטיסטית ולראות...
אבל זה לא משנה, יש הבדל בין התנדבות לבין חובה. והציבור הכללי מרכין ראשו, עושה את מה שהמדינה גזרה עליו לעשות, בין אם זה לשלם מיסים ובין אם זה ללכת לצבא, עושה את זה, ובציבור החרדי, איך לומר, פחות.
אז א', אני אספר לך שגם בארגוני הצלה והחסד, יש כאלה שעושים את זה בתור שירות. רבים, אני מכיר ויודע, בתור...
לא, אבל הרב פוברסקי, צהל עכשיו בתקופה הזו של המלחמה אומר במפורש, אנחנו לא זקוקים כרגע לעוד מוכרי פיסטוקים, אנחנו זקוקים מאוד לעוד לוחמים. בואו, תצטרפו, תנו שכם.
יפה מאוד, אז אנחנו ניקח את כל אלה שמוכרים פיסטוקים גם בשקם וגם במגזר החרדי שלא עומדים, ונגייס אותם שיצאו גיוס, שיצאו צבא משמעותי, שיתרימו במקומות הנכונים ואיפה שהצבא צריך אותם. ואני בפירוש קורא גם למוכרי הפיסטוקים בשקם, שהם נצאו את עצמם בדרך לא דרך שם, לא בגלל שהצבא בחר להם את הדרך, כי הם השתמטו לשם, וגם אלה במגזר החרדי שמצאו את הדרך לישיבה, לא בגלל שהם רוצים להיות בישיבה,
אבל הם לא באים, הם לא באים, אף אחד מהם, לא, ראינו את זה. הייתה איזו תחושה אחרי השבעה באוקטובר שהנה זז משהו, ואז הגיע הגיוס הבא, וראינו שלא זז כלום.
תראה, א', זז, כי אנחנו נראה קבוצה של חרדים שרצה להתגייס אפילו בלי שמרו להם, וב',
קבוצה קטנה מאוד, קטנה מאוד, שולית.
אבל בואו לא נשכח דבר מאוד חשוב. אנחנו למדנו על בשרנו כחרדים, וגם בשרנו כלא חרדים, שכפייה מביא אותנו למקומות אחרים לגמרי.
לא כפייה, הביא אותנו לאותו מקום.
לא, לא, אבל הכפייה, זה שלוחצים את המגזר, אומרים לו, אנחנו עכשיו נטיל לכם סנקציות, אנחנו ניקח מכם את כל הזכויות שלכם, ואנחנו נעשה ונעשה.
זה עדיין לא נוסע, לא נכון. זה לא נוסע, זה לא נוסע מעולם. מדברים על זה, אבל זה הפעם לא נוסע.
זה נוסע בדרך אחרת, בתקופת לפיד.
זה נוסע בדיבורים ובממש איזה סנקציה בשוליים.
עדיין כשמדברים בטונים הללו של כפייה ושל לחץ על אנשים, זה לא מוביל אותנו שום מקום. כשמדברים לחילוני, שולחים לסגור לו את הכביש, שולחים לעשות לו רע, זה רק גורם לו שיפגין בקפלן וישרוף את הכבישים. אנחנו לא צריכים לדבר אחד אל השני בדרך שלילית. בוא נדבר בצורה חיובית. אנחנו אחרי 7 באוקטובר נמצאים במקום אחר לגמרי. צריכים את החרדים בצבא, אנחנו צריכים לחבק ולהביא אותם. המגזר החרדי משווע לתת ולתרום, כולל בצבא. אני הייתי בצבא, ואני משווע להמשיך הלאה לעשות, לפי 72 ימי מילואים, אני וחבריי החרדים משוועים לתת יותר. והלוואי והיו לוקחים אותי לעזה להילחם, הייתי שמח מאוד על כך, ולא להיות רק בפיקוד העורף, למרות שזה לא מוכר פיסטוקים, אלא באמת עשייה משמעותית. והמגזר משווע לדבר הזה, צריכים לתת את הדרך הנכונה, ולא בדרך פוליטית, בדרך של חוכמה, כדי להביא את הציבור לשם, והם יהיו שם. הציבור
דוב, החרני פוברסקי.
הוא ציבור נפלא שרוצה לתרום.
וסגן אלוף פוברסקי.
תודה רבה לך.
תודה, יום טוב לך ולמאזינים. ביי ביי.
טוב, אנחנו לקראת סיום כמה מילים אולי, אבל...
סיום השעה הזו.
כן, כן, כן.
יש כמה דברים מעניינים מאוד בשעה הבאה.
כל שעה היא...
לפחות משהו אחד שאני מאוד מחכה לו.
כל שעה היא עולם ומלואו. מה, אתה רוצה להגיד למה אתה מחכה?
לא. לא.
תן רמז.
תמתינו, משהו מאוד מעניין. אני מחכה לו, זה מספיק. מה רצית להגיד על השיחה עם הרב פוברסקי?
כן, שיחה עם הרב פוברסקי. כאילו אנחנו, היה פה ויכוח, ואנחנו כאילו קיבלנו את, מרגיש שכאילו יצאנו מתוך נקודת מוצא, שאנחנו מקבלים את אמירתו, שמי שלא לומד, יתגייס.
נכון, זה היה מצא לשיחה.
כן, אבל בוא נדבר...
כאילו מי שלומד לא צריך להתגייס.
כן.
נכון.
שזה נקודת, זה מין הנחה כזאת מאוד 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 בעייתית. בזמן מלחמה, אבל גם לא רק בזמן מלחמה, אני מרגיש שהמלחמה נתנה איזה רוח גבית למחאה נגד אי-גיוס חרדים, אבל בסדר, מה שעובד, חרדים צריכים להתגייס לצבא גם אם לא הייתה מלחמה.
ראיתי ראיון של אלוף המילואים מוטי אלמוז אצל יאיר אטינגר בטלוויזיה אצלנו.
יאיר אטינגר, אתה אומר, כאילו אדם זר.
פרשננו, ענייני דת ומדינה, וקודם כל פרשננו.
יקיר המערכת.
כן, ומוטי אלמוז אמר, הציע שם הצעה, מי שלא מתגייס לצבא, כל מי שלא מתגייס לצבא, ערבים, חרדים, לא יודע, מי שלא יהיה, שישלם מס, אי השתתפות בנטל, והמס הזה ילך לא לתחבורה, לא לחינוך, לא לכלום, ילך אל אלה שמתגייסים.
כן.
זו הצעה צודקת מאוד, לא יודע איך עושים אותה טכנית, אבל זה גם לא מסוגל, הטכנולוגיה קיימת. זו הצעה צודקת מאוד.
כל מי שלא מתגייס ישלם?
כן. ישלם מס, אי השתתפות בנטל.
אבל ממה הוא ישלם את זה?
אני לא יודע, אתה הולך לבדוק כל אחד שאתה מטיל עליו איזשהו...
לא, כי כיום המדינה משלמת לו לא להתגייס.
לא, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר.
לא, אתה אומר, גם תיקח לו את מה שהמדינה משלמת לו להתגייס, וגם הוא יצטרך לשלם?
המדינה תצטרך להפסיק לעודד.
כן.
רגע, היא מעודדת.
מעניין אם זה ישים. טוב, אנחנו בסוף שעה הראשונה, אתה אומר? אז יש עוד אחת?
כן. יש סיפור מתוק מאוד מאוד בשעה הבאה. מאוד.
עוד מעט נחזור.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. קאם רשת בית.
שמה שהבטחת אולי לא מתקיים?
לא, לא, התקיים, התקיים.
אמרת שאתה מחכה לעוד משהו, למשהו ספציפי בשעה
הזאת. אתה לא יבין את הזמן, מכיוון שאני סומך עליו, אז אני מאמין שזה יתקיים.
מעניין.
העיר לי מישהו פה על... אני אומר מישהו כי... לא יודע מה שמו, לגבי העניין של הצעה שציטטתי מאלוף מוטי אלמוז. אלוף המילואים. שאלה שלא מתגייסים ישלמו מס אי התגייסות, ואלה שמתגייסים יקבלו את המס הזה. כותב לי תיאוריה מעניינת, נראה כמה עשירים יקנו את החופש של הילדים שלהם מהצבא, יכול להיות מעניין. אני חושב שמי שממש ממש מוכן לקנות את זה שהוא לא יתגייס, בסוד אני אגיד לך, יודע לעשות את זה גם היום ובחינם. ואני מקווה, יש בי איזה כיוויון כזה,
כיוויון זה יפה,
שאחרי החודשים האחרונים, תהיה בושה על פניהם של כאלה.
לא, אבל יש כאן משהו מעניין. בחברה הישראלית, הסירון, המאיון העליון, הוא חלק מהמרקם החברתי. כלומר, גם השירים יורדים פתאום לדרום, להתנדב, בחקלאות, ובטח שולחים את הילדים לצבא. השאלה אם רעיון כזה... כמו מעבר לצורך העניין לצבא מקצועי, כלומר ביטול הרעיון של צבא העם, אם לא כן ייצר את המעמד המנותק הזה. כלומר, אתה אומר בעצם, אוקיי, זה בסדר, אל תתגייסו, תשלמו כסף.
לא.
ואז שאתה יודע, אם לא תייצר פה, בגלל ההצעה הזאת, את המעמד הזה שכן הולך ומתנתק, ואז גם לא יהיה אכפת להם מאיזה בושה
לא,
או קלון.
אם אתה הולך למקום של צבא מקצועי, אז כן, אני לא... מוטי אלמוז ודאי לא התכוון ללכת למקום על זה, גם אני לא חושב שזה מקום טוב, מקום רע. רע היה לפני המלחמה הזו, ורע עוד יותר...
אבל שיהיה ברור שזו סנקציה, כן. שזו ענישה.
כן.
כלומר, זה כמו ללכת לכלא, זה לא שאומר, טוב, בסדר, המדינה אומרת מותר לרצוח בתנאי שאתה אחר כך יושב בכלא. לא, המדינה אומרת אסור,
כן.
וזו הסנקציה. זה... אסור לא להתגייס,
זו
הסנקציה.
זה לא שמישהו יעצור אותי ברחוב וישאל אותי אם התגייסת, אני אגיד לא, אבל שילמתי 100 שקלים, ואגיד, אוקיי, בסדר גמור.
בדיוק, כך זה צריך להיות מוצג. הנה, כמו שאומרים אצלנו, פרסומת אחת, ואז נתחיל את השעה הזו.
בואו נדבר על מה שקורה בצפון, וקורה בצפון.
נכון.
רובי אמרשלג שלנו, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
גיא ורון מחדשות 12, שלום.
שלום, שלום.
שלומכם ושלום הצפון הבוקר, רובי?
לא משהו. במהלך הלילה נורו כמה רקטות לכיוון שלומי ובצת, הופעלו שם אזעקות, נפגעו כמה בתים כתוצאה מנפילות של רקטות, לא היו נפגעים בגוף, התושבים שם מפונים, כך שניצלו שוב חיים, אבל אתם יודעים, שלא נתרגל, זה הפך סוג של שגרה, כבר חצי שנה של ירי שלא פוסק ליישובי הצפון.
ברמת המקרו, הצפון הוא מקום די גדול, אבל ככל שאפשר להסביר מה המצב בצפון, בוא תנסה להסביר מה המצב בצפון. החיים, חיי השגרה, קהילות, יישובים.
תראו, מי שמגיע עד אזור ראש פינה לא רואה שום הבדל. מי שמתחיל לנסוע מראש פינה צפונה, ראש פינה זה קו אחד לדוגמה, לצורך העניין, יכול להיות גם נהריה בצד השני של הצפון, אבל מי שמתחיל לנוע משם צפונה, מתחיל להרגיש יותר ויותר את רוחות המלחמה, אם זה פחות תנועה על הכביש, אם זה יישובים ריקים ומסוגרים, נוכחות של כוחות צבא, ואני חושב שזה מכה בך בצורה החזקה ביותר, כשאתה נכנס לקריית שמונה, חוצה אותה, אתה רואה שאין שם כמעט תנועה, יש שם בעיקר עזובה גדולה מאוד, עסקים סגורים ונטושים, וזו תחושה של איזשהו יום הדין. בשבועיים האחרונים גם הרמזורים במרכז העיר חדלו מלפעול, הם מהבהבים בכתום, אז זה נותן בכלל תחושה שאין לך שום סיבה לעצור או להאט, ובאמת תחושה מאוד מאוד לא נעימה של נטישה, וככל שאתה עולה צפונה, אם זה לדוגמה למטולה, אז אתה חייב לתאם את זה מראש, לא בטוח שיתנו לך להיכנס, אם אתה לא תושב אתה לא תוכל להיכנס, בתוך היישוב יש הרס גדול מאוד, בעיקר כתוצאה מפעילות של כוחות צהל בפנים, וגם כמובן הפגיעות של חיזבאללה, הרבה מאוד תשתיות הרוסות, כבישים, תמרורים שנמאחו תחת שרשראות הטנקים, תחושה מאוד לא נעימה ועזובה בכל מקום.
גיא, תאר ברמת התחושה שלך כמי שמסתובב בצפון וחי בצפון, אולי באמצעות איזה סיפור או שניים, כמה קשה המצב?
תראו, קודם כל שאלתם מה המצב הבוקר, אז המציאות העצובה היא שהמצב לא באמת שונה מלפני חודש או חודשיים, וגם לא מהשמונה באוקטובר, שפינו את התושבים ופינו את היישובים, ולמעשה המצב די בכיפרון כללי. הרמזורים זה דוגמה אחת שרובי נתן. בכל שיחת טלפון או פגישה שתעשה עם תושב בצפון, בטח אם הוא בעל עסק, בטח אם יש לו ילדים, תהיה מדחדכת, כי אם הוא תושב שפונה, אז הוא כבר חצי שנה מתגלגל בין מלון לבית הערכה לדירה שכורה, ועכשיו צריך לרשום את הילדים שלו לשנה הבאה לגן הילדים, והוא לא יודע אם הוא עושה את זה במקום החדש או הישן, או שהוא חוזר הביתה. ואם זה מישהו שלא פונה, שהם לא פונו והיה להם הרבה מתלונות על זה עד היום, אז עכשיו פתאום הם מגלים שהם גם בטווח האש, וגם שהם נשארו בלי מערכת חינוך מתפקדת, כי המורות פונו, כי בתי הספר לא ממוגנים, כי קופת החולים בלי רופאים חלק גדול מהשבוע, וגם אם יש אז אין רופאים מקצועיים ואין שירותים אחרים, והעסקים, חבר'ה, חצי שנה שהעסקים לא עובדים, שהפיצויים נגמרים, קחו דוגמה הכי פשוטה, מלון כפר בלום, מלון מצליח, מוביל, הוציא את העובדים שלו לחלט, כי אף אחד לא רוצה לבוא ולנפוס בקו האימות, החלט הסתיים, 170 ימים, ואין יותר הפסלה, אין פיצויים, וגם אין מלון, מתי יהיה מלון, לא ברור.
איך אנשים מסתדרים?
אני חושב שהם מתחילים לאבד סבלנות, והם לא ממש מסתדרים. תראו, נפתח ונאמר, או נגיד בקול גדול, צהל עושה עבודה מצוינת בלבנון. כבר חצי שנה, לילה, לילה, יום, תוקפים, משמידים עמדות, משמידים יכולות של חיזבאללה שהם בנו מול העיניים שלנו 15 שנה. אבל כעובדה, זה כבר קורה חצי שנה, ואולי בסוף יפתרו את כל הבעיות וחיזבאללה יצטערו על היום שהם התחילו לראות על הצפון, אבל לא בטוח שיהיו תושבים שיחזרו לגור בצפון, כי הם כבר או שהציקו את חייהם או שהם התייאשו ונשברו בדרך.
אני חושב שהבעיה היותר גדולה היא בעצם חוסר האופק. זה שלתושבים, גם אני שמפונה מביתי כבר חצי שנה, אין לנו בעצם שום אופק. אני יודע לספור כמה ימים עברו, אין לי מושג כמה זמן זה עוד ייקח, ואי הידיעה זה משהו שבאמת גומר אנשים. אני רואה אנשים עם מבט כבוי בבתי המלון ובמקומות אחרים, ואנחנו מדברים על קהילות שבעצם מי שלא חי אף פעם בקיבוץ או בקהילה קטנה לא יכול להבין את זה. מה שמחזיק אנשים במקום כזה זה הדבק של הקהילה, החוזק שלה, החוסן שלה, ועם יישובים, אני לא רוצה לנקוב בשמות.
אבל הקיבוץ הזה שזז ממקומו אל בית מלון, או אני לא יודע לאן, לא מצליח לשמור על הקהילה שם?
לא, קשה מאוד. יש לי דוגמה בראש של יישוב מאוד מאוד מלוכד, שאנשים שם בהתחלה העבירו אותם את כולם לבית מלון אחד, בצפון היותר רחוק, ואחרי זה אנשים התחילו להתפזר, חלק סוחרים דירות, חלק עברו לבתי מלון אחרים, פשוט מתפוררים. זה אומר שלילדים אין יותר את החברים שהיו, להורים אין את החברה שהייתה, אין, זה באמת דבק שמתפורר. ואני חייב להגיד שאני בשבוע האחרון, אני כל הזמן עם המחשבה שחייבים להתחיל להחזיר אנשים ליישובים, לא בקו הראשון, לא מטולה, משגב עם ומרגליות, אבל ביישובים היותר אורפיים, אנשים בלי ילדים.
כמו איזה? צבא,
כמו לדוגמה, דן, דפנה, סניר, שאר יישוב, הגושרים, יישובים שהם לא בקו האש הראשון, אין שום סיבה שכפר סולד, אמיר, שמיר, שדה נחמיה, יישובים שדיברנו עליהם הרבה מאוד, שלא פונו, אין שום סיבה שהם ינסו לקיים חיים שגרתיים, והיישובים הסמוכים בטווח של קילומטר, לפעמים כמה מאות מטרים, לא יגורו בהם. עכשיו, אני לא אומר ש...
איך מודדים תושבים לחזור?
אז אני אומר, קודם כל, אני לא בעד שילדים יחזרו לשם, כי קודם כל אין שם מסגרות חינוך, שנית כל זה יכול להיות חוויה מאוד לא נעימה כרגע, אבל חייבים להתחיל להחזיר איזשהו גרעין חזק של אנשים בלי ילדים, שיתחילו להניע את הכלכלה המקומית, יתחילו להחזיר את החוסן הזה ליישובים, איך מעודדים אותם, זה משהו שצריך להיות בשיח בין ההנהגה, ומנסים לעשות את זה לבין היישובים עצמם, וכשהשאיפה של ההנהגה בסופו של דבר, היא לפתוח את שנת לימודים הבאה בצפון, כרגע זה נראה רחוק מאוד, אף אחד לא יכול להבטיח את זה.
גיא, בעיניך אפשר היה לעשות משהו אחרת? נניח לא לפנות את היישובים?
תראו, הסורס של פינוי היישובים היה החשש האמיתי המוצדק בהשראת השבעה באוקטובר בדרום, שתהיה פלישה גם, גם מצפון אלינו מלבנון ליישובים, וזו החלטה והרקע לפינוי, ואני חושב שהיא הייתה, בוא נאמר, נכונה בשעתה. מהרגע שברור שאין יכולת לחיזבאללה לפלוש לישראל, בגלל הפעולה הצבאית, בגלל המילואימניקים שהתרצו על הגבולות במספרים אדירים והגנו על, על היישובים, פה מתחילה המורכבות, כי פינית את התושבים, כי אמרת, אני לא יכול להבטיח לכם ביטחון מלא, ומצד שני, לא התחלת עד עכשיו לטפל בבעיה הזאת שנקראת חוסר הביטחון, כי כל הזמן האסטרטגיה של ממשלת ישראל ושל הצבא, הדרום קודם להכל, צריך לטפל בחמאס, אחר כך לטפל בצפון. עברה חצי שנה, לא התחילו לטפל בצפון כמו שרוצים וכמו שמדברים. ממשיכים אבל להבטיח, אגב, שלא יחזירו את התושבים עד שלא יטפלו בבעיה. אני שואל אתכם, אני תושב כמוכם במדינה, אני קורא כמוכם את החדשות, רואה את הביקורת הבינלאומית. מישהו חושב שתהיה לגיטימציה בינלאומית מחר לפלוש, להיכנס ללבנון, לעשות פעולה צבאית אחרת? קשה לי להאמין, גם ברפיח לא מצליחים להיכנס, אני לא בטוח שגם הצבא רוצה להיכנס פיזית ללבנון, אבל האסטרטגיה הזאת שקיימת חצי שנה, הצפון יחכה, כבר לא יכולה לקרות יותר, הצפון לא יכול לחכות, כי כל יום שעובר, אנשים פשוט מחליטים בלית ברירה, שהם לא חוזרים הביתה. אני השבוע יצא לי לדבר עם כמה משפחות, מהוותיקות ביותר בקריית שמונה ובגליל העליון, השורשיות ביותר, הן לא חוזרות, הן כבר קיבלו את ההחלטה, לחלקן כבר יש בית במקום אחר, לחלקן אין, ושיהיה ברור, הצפון הולך אחורה הרבה מאוד שנים באירוע הזה, לא רק בגלל המלחמה, בגלל שאוכלוסייה חזקה, אנשים שיש להם יכולת, עוברים לצערי, מי יחזור הביתה, לצורך העניין במטולה או במסגב עם,
אוכלוסיות חלשות יותר.
זה אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם, כי יש להם משכנתה על הבית, הם צריכים להמשיך לשלם אותה, והבית היום שווה אפס או מעט מאוד בגבול, וכאלה שלא יכולים להתחיל חיים במקום אחר.
גיא ורובי, אני רוצה לשאול את שניכם שאלה כעיתונאים, מהמקום העיתונאי. יש בכם איזשהו תסכול על זה שאזרחי ישראל, אפילו אנחנו כאן שמשדרים, לא ממש מבינים כמה נורא בצפון, כי מטבע הדברים כולנו עוסקים יותר בדרום, ששם צהל נלחם ומשם התחיל הכל?
התסכול שלי הוא ספציפית מולכם. אני גם הזמנתי אתכם אישית לבוא ולבקר כדי לנסות ולהבין את זה. לצערי, אף אחד בינתיים לא הזמין את הכפפה.
מה, הזמנת לפני שבוע, רגע.
הזמנתי לפני שבועיים וחצי. אני חושב שאתה ענית איזושהי תשובה מתחמקת.
ממש לא.
אתה עוד היה בסדר, אבל
ממש לא.
נתחשבן על זה.
הנה, אני מסנדל את קלמן בשידור, אנחנו נבוא.
יאללה, סגור. לא, אני חושב שבאמת יש חשיבות מאוד גדולה שכל מי שיכול לבוא ולהתרשם ולראות את זה, חשוב שיעשה את זה, בעיקר מובילי דעת קהל כמותכם. אני מנסה כמיטב יכולתי להעביר את זה בכל הפלטפורמות, גם ברשת ב', גם בדיגיטל, גם במהדורה שלנו ובכל התוכניות השונות. אני חייב להגיד, אני ראיתי איזושהי ביקורת השבוע על כך שהטלוויזיה, החדשות בערב לא מעבירות בצורה נכונה או מתעלמות ממה שקורה בצפון. אני חייב להגיד שאני לא מרגיש כך, אני מרגיש אנחנו מעבירים את זה ומנסים להעביר את זה, זה אף פעם לא מספיק.
לא, השאלה שלי לא הייתה אם אתה בסדר או לא.
לא. אני חושב שאנשים לא יכולים להבין את זה עד הסוף, אני עושה כמיטב יכולתי לתת כמה שיותר זוויות של הסיפור המאוד מאוד מורכב הזה.
קלמן, הבעיה היא שהתקשורת בישראל והתקשורת בכלל בעולם התרגלה. לקח לנו חצי שנה ואפילו פחות כבר כדי להתרגל לזה שכל יום יש אזעקות בצפון, וכל יום יש ירי של טילי נונפט, וכל יום יש רקטות ויישובים מפונים. ומה לעשות? זה אותן חדשות כל יום, אז זה מתחיל לשעמם אחרי שבוע, שבועיים וחודש. כעובדה, כן. במלחמת לבנון השנייה ירו על מדינת ישראל 200 טילי נונפט, עד עכשיו ירו במערכה הזאת טוב. בצפון 1,000 טילי נונפט.
גיא ורון, רובי אמרשלג, תודה רבה לשניכם.
תודה, תודה.
תודה.
שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות, שלום.
שלום, בוקר טוב.
תסביר את האמריקנים, מה גרם להם לשנות את מדיניותם ולא להטיל וטו על החלטת מועצת הביטחון שישראל לא אוהבת?
אני אשמח לנסות לעשות את זה, ואני רוצה להתחיל בתזכורת על מי הוא ג'ו ביידן. משום שנדמה לי שיש לנו נטייה בחודשים האחרונים קצת להתבלבל ביחס לאיש הזה. אנחנו רואים מולנו איש בגיל מופלג, אולי קצת רועד וקצת מגמגם, ולפעמים נראה קצת חלוש, ואנחנו שוכחים שג'ו ביידן הוא איש מאוד קשוח, הוא פוליטיקאי מאוד קשוח ומאוד ערמומי, שמחזיק מעמד בבירה התחכנית של וושינגטון כבר 50 שנה. 50 שנה שג'ו ביידן מסתדר בבית הקלפים הוושינגטוני, מה שמלמד משהו על אופיו. כלומר, לא מדובר באדם שמדינת ישראל יכולה להסתכל עליו באיזה סוג של זלזול, או להתעלם מעצתו, או להרגיש שיש לה אפשרות למסמס את הבקשות שלו, ולהניח שבגלל שהוא נראה לנו קצת חלוש, אז הוא לא יעשה שום דבר. אני חושב שזה זה עניין שאנחנו נוטים לשכוח אותו, ואולי ראוי להיזכר בו לפני שאנחנו מתחילים בכלל את הדיון על השאלה מה האמריקאים רוצים.
הוא כל כך ותיק שהוא התעמת כבר עם בגין, או בגין התעמת איתו וענה לו.
תשמע, הוא משנת 74 יושב בוושינגטון, נבחר שוב ושוב לסנאטור, התמודד 3 פעמים על הנשיאות, נכשל וחזר, נכשל וחזר, היה 8 שנים סגן נשיא, היה יושב ראש ועדות חשובות בסנאט, נבחר לנשיאות ארצות הברית בקרב קשה מאוד מול דונלד טראמפ. זה לא איזה אדם שבמקרה נקלע לשם ואנחנו יכולים לסובב אותו. זה לא המצב. וכדאי לזכור את
אז אתה אומר את כל זה כדי להגיד, הנה הנשיא ביידן עכשיו מה מתחיל להשתמש במה שיש לו כדי להזיז את ישראל לכיוון שלה?
אני חושב שמה שראינו אתמול מבחינת האמריקאים היה אנישה קלה שמטרתה תזכורת, והתזכורת היא למי יותר חזק ומי יותר חלש במערכת היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית. שוב, אני לא אומר את זה כדי לטעון שישראל צריכה להסכים לכל דבר שארצות הברית מבקשת. אבל מערכת היחסים הזאת אינה מערכת יחסים שוויונית.
אבל להבנתך, רוזנר, האם מה שעושה כאן הנשיא האמריקני והמערכת שסביבו, זה לנסות להזיז את נתניהו לכיוון האמריקני, או לנסות להזיז את נתניהו?
התשובה היא גם וגם. כלומר, התשובה היא שהאמריקאים שמו על השולחן רשימה של דרישות ומאוויים שהם מעוניינים בהם. הנשיא ביידן בעצמו כתב מאמר לפני 3 חודשים, שבו הוא פרס את חזונו למזרח התיכון ביום שאחרי. עכשיו, אני יכול להסתכל על החזון הזה ולהגיד, הוא כן טוב, הוא לא טוב, הוא ריאלי, הוא לא ריאלי. אני יכול לחלק ציונים לאמריקאים מהיום ועד להודעה חדשה. אבל האמריקאים שמו חזון על השולחן, והם מצפים מישראל להגיב לחזון הזה ולהגיב לו בצורה עניינית, ובעצם הם היו רוצים שישראל תקבל את החזון הזה. עכשיו, מכיוון שממשלת ישראל לא מראה שום סימנים של נכונות לקבל את החזון, ובאיזשהו אופן מעוררת את הרושם שהיא כמעט מזלזלת בחזון האמריקאי או בצורך להגיב לו, אז התסכול שלהם הולך וגובר. תוסיף לזה את העובדה שמלכתחילה האמון שלהם בנתניהו נמוך, שהאמון שלהם בממשלת נתניהו, שוב, יש את נתניהו האיש ויש את האנשים שסובבים אותו. אני חושב שבמקרה הזה הבעיה היא יותר גדולה עם האנשים שסובבים אותו מאשר איתו אישית. תוסיף לזה את העובדה שהאמריקאים...
מי האנשים שסובבים אותו שאמריקנים לא אוהבים?
האמריקאים אמרו במפורש, זו הממשלה הימנית ביותר בתולדות מדינת ישראל, הם לא אוהבים לא את החברות, לא את השותפות עם בן גביר, ולא את השותפות עם...
כלומר, שרי הממשלה, לא האנשים שמקיפים את נתניהו ספציפי.
ממשלת ישראל, כפי שהיא נראית היום, היא לצנינים בעיניהם. אם נתניהו היה היום יושב בממשלה עם יאיר לפיד ועם בני גנץ ועם ועם העשיות החרדיות, אני מניח שהאמריקאים היו פחות מתרגשים מהממשלה הזאת. אבל הממשלה הנוכחית היא ממשלה שהם מאוד לא אוהבים. אני מזכיר ששר האוצר הישראלי הוא פרסונה נון גרטה בוושינגטון, לא מתקבל שם לפגישות. צריך להבין שמול ראש ממשלה שהם לא סומכים עליו, ממשלה שהם לא סומכים עליה, חזון שישראל לא מגיבה לו, ונוסיף לזה, ולא צריך לבטל את זה, גם הצרכים של מערכת הבחירות האמריקאית, מול כל זה, הממשל הרגיש צורך להזכיר לישראל שהיא לא שחקנית יחידה במערכת היחסים.
או, אז על זה רציתי לשאול אותך. כמה אחוז ממה שראינו אתמול, זו מדיניות, או מדיניות אמריקאית מול ישראל, מול רפיח, מול לא משנה מה, וכמה היא מדיניות מול מערכת הבחירות של ביידן והצרכים הפנימיים שלו?
תראה, קשה מאוד להציג פה איזה מאזן באחוזים. אבל אני חושב שאנחנו עושים חיים קלים לעצמנו, אם אנחנו חושבים שזה הכל מערכת הבחירות. ומצד שני, אני גם לא רוצה לעשות חיים קלים לביידן ולהגיד זה הכל מדיניות. ביידן הוא פוליטיקאי, הוא פוליטיקאי בשנת בחירות, בוודאי שיש לו שיקולים פוליטיים שנמצאים בירכתי מוחו, כאשר הוא מעצב את המדיניות שלו. זה לא רק מדיניות פרופר בלי פוליטיקה. ומצד שני להניח שכל מה שביידן עושה עכשיו הוא רק פוליטיקה, כאילו שמערכת הבחירות האמריקאית תלויה בשאלה מה יקרה ברפיח, בואו נרגע גם בעניין הזה. רוב האמריקאים לא הולכים להצביע ביום הבחירות בנובמבר, כשהנושא המרכזי על סדר היום שלהם הוא מה קורה עם ישראל ועם הפלסטינים. זה נושא שולי במערכת הבחירות האמריקאית, אני לא אומר שזה לא שיקול, אבל זה לא השיקול המרכזי.
אוקיי, שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות, תודה רבה.
תודה.
יום טוב.
כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן, לדרום עמוס ממחלף עירון עד מחלף אייל. פרסומות ונחזור. רק נעדכן, מיכאל שמש כתבנו מדווח שעקב הקשיים בהגעה לנוסח מוסכם, ישיבת הממשלה שהייתה אמורה להתכנס לאשר את חוק הגיוס, ישיבה זו נדחתה למועד שטרם נקבע.
שזה מתי?
בין מחר אני מניח לבין אף פעם.
לא, אף פעם זה לא יכול להיות.
בין עכשיו לבין אף פעם זה נשמע כמו שיר של אהוד בנאי, שנמצא איתנו לקו, אבל קודם נשמע קטע מהשיר החדש שהוציא ממש הבוקר.
התורה בפתח בית הכנסת הגדול ברחוב שדל 5 מאות שנשמעים צלילים של סמבה באופה החיה מתערבבים במחשבות על אורן סוף ההוויה כאן שמעתי לפני 42 שנה את הרב מספר על העובר ברחם אמו רואה מקצה העולם ועד קצהו עטוף באולטרסאונד של רחמים משהו רדום מתחיל להתעורר
תאימה מהשיר החדש של אהוד בנאי ולא תאמין מי איתנו לקו
מי?
כן
אהוד בנאי איתנו לקו
בוקר טוב
בוקר אור נתתם לי רעיון לשיר חדש בין עכשיו לבין הפעם
תזכור איפה זה התחיל.
מדהים. אם יהיה לי קרדיט במילים, זה יהיה מדהים. אני אסיים שם את דרכי המקצועית בכל תחום. מה שלומך, אהוד?
משתדל.
ואיך הולך עם ההשתדלות?
בסדר, תשמע. כן, כן.
מה, ספר על השיר?
זה שיר שנכתב בקיץ האחרון. בעצם הוא נולד במוצאי שבת אחד
כשחיכיתי שיתחיל שיעור של הרב מרדכי שיינברגר שמדבר על קבלה ודרך הפנימיות של התורה, ונזכרתי שבבית הכנסת הזה אני שמעתי שיעור לפני 42 שנה, שבעקבות השיעור ההוא שמדבר על העובר ברחם, כתבתי גם את השיר עטוף ברחמים, שרמי קליינשטיין הלחין וריטה שרה.
וגם פה בשיר הזה אתה שר שם עטוף ברחמים של אולטרסאונד, מהדהד את הטקסט
נכון,
ההוא.
נכון, נכון. אז ככה כתבתי, שרבטתי כמה מילים שם על הבודי עומד ליד השער, ואחר כך כמה שבועות אחרי זה פתאום נהיה שיר. והחלטתי לעשות אותו בסגנון של מה שנקרא דאב, רגעי דאב, כי השיר הראשון שהוצאתי לרדיו, באותה שנה שאני מדבר עליה, שנת 82, היה יידיש רסטמן, ובעצם מאז כמעט ולא עשיתי דברים בסגנון הזה, ובא לי נורא לחזור אליו. בנו הנדלר, מוזיקאי נהדר, עשה לי את העבודה של ההפקה, כי הוא מומחה לעניין הזה של דאב, רגעי דאב.
כן, ועוד אתה נותן גם קרדיט לרביד פלוטניק.
כן, רביד היה הראשון ששמע את
השיר. שעשה סוג של ביצוע מחודש ליידיש הרסטמן. נכון. לפני כמה שנים טובות.
כן. רביד היה הראשון ששמע את השיר, ונתן לי כמה עצות טובות באמת. סליחה.
אהוד, מה היה באותו שיעור של הרב, שהיה מטלטל עד כדי כתיבת שיר?
אתה מדבר על השיעור של 1980?
כן.
תראה, אני הייתי אז באיזה צומת דרכים כזו, הייתי בן 28, חיפשתי את דרכי בעולם, גם במוזיקה, גם באמונה, ואז עומד שם הרב, זה היה זמן ספירת העובר, ומדבר על זה שלעובר ברחם יש תודעה מאוד מאוד גבוהה. וברגע שהוא נולד, בא מלאך וסותר אותו על פיו, והוא שוכח. אבל מה? הוא זוכר, זאת אומרת, אתה ואני, אנחנו זוכרים ששכחנו, ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים וכמהים לחזור אל ההרמוניה הזו שהייתה לנו בזמן שהיינו ברחם. אני לא יכול להגיד לך איך ומה, אבל ברגע שהרב דיבר, אני הרגשתי שאלה דברי אמת, ומה הוא דיבר אליי.
ואתה כותב שם, בספר ההקדמות של הרב אשלג, יש משל על מלך שמזמין את כל העם להרמון, הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים. 42 שנה מנקש ומתעקש עדיין בחצר, לא בטרקלין הפנימי, בפתח בית הכנסת הגדול מחוץ לשער, בהמתנה לדבר האמיתי.
נכון.
הדבר האמיתי, לתחושתך, קורה מתישהו?
איך אמרתם? הוא מעכשיו עד אף פעם. זאת אומרת, תראה, אני חושב שהוא קורה, אבל אני לא יודע אם הוא קורה בגלגול הזה, דרך אגב. Mm-hmm. אני חושב שיכול להיות שהאדם גם עוזב את העולם הזה בתחושה שהוא עדיין לא יודע מה הדבר האמיתי. לכן אנחנו קוראים לעולם הבא עולם האמת. שמה, כנראה שמה אולי אנחנו נבין את הדבר האמיתי. אבל כאן יש כל הזמן איזה מין תהליך כזה שמאוד מעסיק אותי, של משהו שכל הזמן הולך ומתקרב. אתה כאילו הולך ומתקרב לקראת, אבל כל פעם שאתה מגיע, כמו שאתה הולך בדרך, האופק מתרחק לך, אתה מגיע לאופק, אבל יש לך אופק חדש. אז זה כאילו מין המסע שלא נגמר.
אמרת שכתבת את הטקסט בקיץ האחרון. הקיץ האחרון הוא לפני 7 באוקטובר. אתה כותב מאז? אתה מתעסק במה שעובר עלינו בחודשים האחרונים?
כן. אני כותב הרבה, אבל אני כותב לא רק שירים. אני כותב גם קטעים לתוכניות רדיו שלי. אני עובד עכשיו על ספר חדש. זאת אומרת, הכתיבה שלי היא לא רק שירים, היא גם כתיבה של פרוזה ומחשבות והגיגים, ואני, כן, אני כותב די הרבה בזמן האחרון.
אבל לא רצית להוציא שיר שעוסק בזה, ולא במשהו שכתבת לפני המלחמה?
לא. לא, כי אתה יודע, שירים זה לא תוכנית אקטואליה, כלומר, זה לא משהו ש... אם יוצא לך שיר פתאום מתוך הלב באמת כזה שהוא בעקבות מה שקרה, אז כן, אבל לשבת ולהכריח את עצמי לכתוב, אז
אז לא, אני גם אגיד לך משהו, אני חושב ששירים שכתבתי בעבר היו כל כך רלוונטיים בתקופה האחרונה, כמו דממה דקה, אל תפחד, ילדי הלילה, יוצא לאור. שירים מקבלים בלוס כנעני, כן? כי איך אני יכול עכשיו לכתוב כל... מאז שעזבת הרבה השתנה כאן, זהו זמן שגאון מעומד אין קץ, כל רגע חדש, בכל רגע חדש פורענות לא עלינו, והכל חי ברשת, הכל מתפוצץ. אז כתבתי את זה.
כתבת, אתה אומר כבר כתבת.
כן.
אבל תקופה כזו של... של עומס רגשי כזו לא... לא מייצרת איזה ביאבוע?
ודאי מייצרת, אתה יודע, אבל גם להר גס לוקח זמן להתפרץ. אני יכול להגיד לך שאני הדור של מלחמת יום הכיפורים, אני סחפתי הרבה דברים בבטן, ועל מתי הם יצאו? הם יצאו רק שנים אחר כך, בשנות ה-80, עם האלבום של הפליטים, ו... רק אז לפעמים זה לוקח לדברים זמן, אתה יודע, בעיקר ביצירה אומנותית.
זה עוד יבוא, אתה אומר.
כן, זה עוד יבוא. כן. למרות שאני מרגיש שהפזמון של השיר הזה, הוא נותן איזה ביטוי למה שקורה באוויר, מבחינתי. משהו רדום מתחיל להתעורר, כל קורה הולך ומתגבר.
יפה. אתה הופיע לא מעט, אני רואה, בתקופה הקרובה. יש לך ברבי בשלושה באפריל, ואני רואה פה שיש פה עוד כרטיסים אחרונים לברי המזל. אז מלא בהצלחה, אהוד, ותודה רבה שדברת איתנו.
תודה רבה, חברים. תודה,
תודה, תודה לך, להתראות.
טוב, כל טוב, להתראות.
דליה, אשתו של אהוד בנאי, ושלוש בנותיהן משתתפות פה בקולות הרקע שאתם שומעים פה ברקע. יפה, זה מוליך אותנו לדיווחי התנועה.
זה לא מוליך אותנו.
גם זה יוליך.
כן. תשמע, כאילו יש איזה חיבור בין זה לבין דיווחי התנועה, אין.
משהו מתחיל להתעורר, גם בכבישים.
מדהים, מדהים, יש חיבור, בטח שיש חיבור. כביש 1 למזרח עמוס מלטון עד מחלף שורש, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן. יהיה לנו המעניין מעניין הזה? תכף נדע.
נו?
מה?
מה, מה שרצית קורה?
אין לי מושג, לא כתוב כלום על המסך.
אז בוא תגיד מה זה אבל.
אוקיי, אוקיי. תשמע, אני קורא לך ציוץ בטוויטר.
בבקשה.
של בחור העונה לשם עמית בן דוד, נדמה לי שתמונת הפרופיל שלו היא תמונה שלו לבוש מדהים, וכך הוא כותב, בשבוע הבא ביום שלישי, שני באפריל 24, אני מתחתן בעזרת השם. בגלל המצב, הרבה לא יגיעו לחתונה, מכיוון שהם נמצאים במילואים, או שבן או בת הזוג נמצאים במילואים. מי שיוכל להגיע ולשמוח איתנו, תבוא עליו הברכה. החתונה תתקיים באולמי ווין, בעמק חפר בשעה 19:30.
ווין מוחלט?
ווין ווין. יש הסעות הלוך חזור מתל אביב ומכרמיאל. עמית בן דוד, שלום.
שלום, שלום.
קודם כל מזל טוב.
תודה, תודה רבה.
מה, ספר לעצמך בחצי מילה.
אני בן 33, מורה למתמטיקה. אני גר בתל אביב היום עם המופתי.
הודיע, הודיע.
הודיע, כן.
ואתה במילואים עכשיו?
לא, אני לא במילואים. אני הייתי במילואים בתחילת המלחמה ושחררו אותי באיזשהו שלב.
אז החבר'ה במילואים?
כן, חבר'ה במילואים, משפחה...
כן, כמה חבר'ה יש לך במילואים? ומשפחה במילואים?
אם אני סופר, כאילו... יש איזה 30. אבל יש כאלה גם, אתה יודע, יש כאלה מהצפון, המשפחה שלי, היא מאזור של כרמיאל, וקריות, ככה.
ואז אמרת על עצמך, יש חבר'ה במילואים, יש חבר'ה מפונים, כל אלה כנראה לא יגיעו, אז בוא נזמין את עם ישראל במקום.
את כולם.
זה לא שאני חשבתי שהם לא הגיעו, באמת לא הגיעו, כי אני מתוך 420 מוזמנים, רק 150 אישרו לי הגעה, וכל השאר פשוט... תמנו לא מגיעים.
וואו, פחות מחצי אישרו הגעה
לחתונה. ולא כאילו משהו שצפיתי אותו מראש.
אבל אתה באמת רוצה שכל עם ישראל יבוא לחתונה שלך?
לא, אני לא ציפיתי שזה יגיע למצב כזה שאני אעלה לשידור ברדיו, לא חשבתי שזה יגיע.
אם אתה רוצה...
אני מטיח יותר בשביל הגופים שלי, ואיכשהו זה יגיע...
לא, אבל כשצייצת בטוויטר מה בחלומך, מה רצית שיקרה, תעצום עיניים רגע, דמיין את החתונה שצפית שתהיה אחרי הציוץ הזה?
אני ציפיתי 70, 80 אורחים, אני יודע, אמרתי, גג... שיבואו כאילו מה...
לא, וציפית ש-70-80 מהמשפחה המורחבת והחברים.
לא, מהטוויטר.
מהטוויטר. כאילו, לא, אבל חשבת שאנשים שאתה איכשהו בתקשורת איתם בטוויטר יבואו?
כן, כן. האנשים שעוקבים אחריי ואני עוקב אחריהם. זה מה ש...
חברי טוויטר כאלה.
איזה וכמה תגובות קיבלת?
קיבלתי הרבה תגובות של מזל טוב, נבוא בשמחה, והאמת שחלק שרחו לי הודעות בפרטי, נתנו לי את המספר, הוספתי אותם לאישורי הגעה אפילו.
כולל אנשים שלא מכירים אותך?
אנשים שככה, אתה יודע, עושים לייקים, שתפים פוסטים, אבל לא מכירים...
עושים לייקים זה אחים ממש.
כן.
אז רגע, מה אמור לעשות סתם אדם שתקוע בפקק ב... איפה לנו פקק עכשיו? בכביש 6 לדרום... מה הוא אמור, כאילו, אתה רוצה שהוא יבוא?
תשמע, ברור שהלוואי והיה יכול להיות מקום לכולם, כן? אבל יש שם נראה לי הגבלה של לדעתי 400 ומשהו אנשים, אז אתה יודע, מי שיכול לבוא שייצור איתי קשר
ונראה אם מתאים.
כן, כאילו, מה זה נראה אם מתאים? אתה יודע,
שיתמלא כל ה... קצת טריקי לפרסם דבר כזה בטוויטר ולקוות ש-200 איש יבואו.
לא, אני לא מקווה ש-200 איש יבואו, באמת, כאילו, אבל מי שיכול, שיבוא, וזה... כאילו, אתה אומר שיכולים לבוא יותר.
יכולים לבוא 200 אלף איש, טוויטר זה דבר גדול.
לא, זה... 200 אלף איש. זהו, לא ציפיתי שזה יתגלגל ככה ויתפוצץ,
אז... וזה יתפוצץ, אתה אומר.
אם יתקשרו אליי מרשת בוט, אז תמיד רשת.
טוב, בקיצור, מה אנחנו אומרים לאנשים שמאזינים? נחמד?
מי שרוצה שיחייג למספר שלי, מה שישלח לי הודעת וואטסאפ, ונוסיף אותו לאישורי הגעה.
תלבט אם אתה רוצה לתת את הטלפון שלך בשידור.
אולי לא כדאי. אתה רוצה לתת... אתה רוצה את המספר טלפון? אולי כדאי שיתנו לך בפרטי, ב...
חפשו אותו בטוויטר, חפשו אותו ב-X.
שלא נתצא את עצמך פה...
או בפייסבוק או בטוויטר, שחפשו עמית בן דוד, וישלחו לי
הודעה. עמית, תודה רבה.
מזל טוב, מזל טוב, רק טוב, בשורות טובות, שמחות שיהיו לכם תמיד.
תודה לכם.
ביי.
ביי,
ליטוי. אחד שכבר אישר רגע.
וכבר התחתן גם.
נכון. אבל אישר רגע על החתונה של עמית, לדעתי.
כן?
אני חושב. אבישי גרינצה, כתבנו לעניין משפט, שלום.
שלום שלום, אני אישרתי חתונה עם אשתי, בינתיים ללא שינוי.
יפה.
יפה. טוב.
שישאר ככה.
כן.
עובדים על זה מדי יום?
יפה מאוד. מה בפיך?
אז ככה, האמת שיש לנו שני נושאים, תבחרו איזה מהם.
בוא תבחר אתה.
טוב, אז סיפור שהוא בגבול הביזר, במרץ 2023, צעיר עזתי השתתף בפרויות על הגדר, חצה את הגדר ועידה אבנים על ג'יפ צבאי יחד עם עוד קבוצת צעירים. הוא נתפס יחד איתם והגיע להסדר טיעון יחד עם הפרקליטות על 18 חודשי מאסר. בינתיים פרצה המלחמה בשבעה באוקטובר.
הוא מוחזק אצלנו?
הוא מוחזק אצלנו. פרצה מלחמה 7 באוקטובר, והוא נשלח, כיוון שהוא קטן, נשלח לתסקיר של שירות מבחן. ונשאל על די, אתה יודע, שירות המבחן, שואל אותו כל מיני פרטים, מה אתה ככה, מה...
וואי, ממש תהיה חייב לזרז את הסיפור, כי נגמר לנו הזמן.
לא, שנייה אחת, בקיצור, שואלים אותו מה התחביבים שלך. אז הוא אומר, התחביב שלי זה להיות שהיד. ועל הרקע הזה השופט לא מכבד את הסדר הטיעון ומוסיף לו עוד 10 חודשי מאסר,
להערכתי, הלא זהירה, הוא פשוט היה בטוח שהוא ישוחרר במסגרת העסקה.
ואז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
העסקה פוצצה.
אבישי גריטק, תודה רבה.
תודה.
תודה.
תודה לנדב רוזמן שערך, נדב רוזנצוויג ואביגל בסור, הפיקו חיים זקן לביצוע הטכני. קלמן ליבסקין, תודה רבה.
אסף ליברמן, תודה, להתראות.